ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הנסיבות של השיעור הזה השנה הן קצת קשות ומוזרות לנו. השיעור הזה הוא שיעור של מורינו ורבינו הרב אדרי, זכר צדיק לברכה. אני חושב ש-48 או 49 שנים הוא העביר את השיעור בליל תשעה באב. בשנים הראשונות זה היה בביתו, על גג ביתו, סמוך ונראה למקום שבו אנחנו יושבים עכשיו, ואנחנו כבני הישיבה היינו עולים לגג העליון, עזרת נשים הייתה במרפסת הסוכה שלו. ולראשונה בשנה שעברה, כשהוא נפל שלושה חודשים קודם, אז הוא ביקש ממני להחליף אותו, לא שייך להחליף את הרב אדרי, אולי יותר נכון למלות את מקומו. ובמקביל הוא העביר שיעור בהר הצופים, לא ויתר על הרבצת התורה גם בערב המיוחד הזה, והוא לימד את פרקי הקינות בתהילים כדרכו המיוחדת הטובה. ואנחנו כאן למדנו קינה של רשב"ג שנאמרת בליל תשעה באב, על הוויכוח בין יהודה לירושלים, מה שמופיע ביחזקאל. ולפחות קיבלנו לאחר מכן, מכיוון שיש היום אמצעים מודרניים, אז הוא דאג, כמו שהוא דאג תמיד, הוא דאג לראות את מה שהיה פה, ואמר את מה שאמר כמה ימים אחרי זה כשביקרתי אותו. וציפינו כולם, לא שציפינו לתשעה באב, אנחנו מקווים שהוא יהפך לששון ולשמחה, אבל בהחלט ציפינו שיבוא בעל השמועה ויעמוד על שמועתו, והרב אדרי יחזור לפה וימשיך לאורך ימים טובים ושנים, שנוכל להמשיך ולהתבשם מתורתו גם ביום המיוחד הזה שאסור בתלמוד תורה. מכיוון שלא זכינו, אז ננסה במשהו, אפילו בנושא, אפילו בעניין, בדבר שהוא עסק בו. ואני מניח שוותיקי השיעור מכירים את הדבר הזה ממנו, וכמובן שמה שאנחנו אומרים זה מכוחו ומכוח כוחו, בהבנה שלנו. תשעה באב הוא יום תענית, יום צום בעל אופי מיוחד. זה יום אבלות, זכר למה שאירע לאבותינו בעבר, וכל הצומות שייכים לקטגוריה המיוחדת הזאת. זה מפורש בדברי הנביאים, זכריה חוזר על זה כשהוא מכנה זה צום החמישי. ובכל זאת, למרות ששם ברשימה של הנביא יש כמה וכמה נבואות, כולנו יודעים וכולנו פועלים בצורה כזאת שהצום הזה הוא בעל מעמד מיוחד. זה בא לידי ביטוי גם באיכות וגם בכמות. הצום מתחיל מהערב, מפסיקים מבעוד יום, נוהגים בו בחמישה עינויים. זה לא דברים שאנחנו פועלים בצומות האחרים. יותר מזה, המשנה במסכת ראש השנה, כשהיא מדברת על חודשים שהשלוחים יוצאים עליהם לקהילות ישראל כדי להודיע על קידוש החודש, אז בין החודשים הללו מונים את חודש אב מפני התענית. זאת אומרת, יש לדבר הזה משמעות. הגמרא בפסחים מקבילה בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספקו אסור וזה ספקו מותר. שאילת שלום, תלמוד תורה, מנהגי אבלות, הרבה מאוד דברים מעמידים את תשעה באב במעמד מיוחד ושונה מתעניות החורבן האחרות. האופי המיוחד הזה של היום מביא אותנו גם לסדר תפילה שונה, ששונה במיוחד במוצאי שבת. סדר התפילה השונה, בכל ימי האבלות האחרים אנחנו אומרים סליחות, בתשעה באב אנחנו אומרים קינות. בכל ימי האבלות, גם האבלות על החורבן, אנחנו אומרים בתפילה, לאחר תפילת העמידה, וגם זה עבר שינוי היסטורי במהלך השנים. בתחילה הדברים הללו היו נאמרים בתוך תפילת העמידה, לאחר מכן זה הפך להיות לאחר תפילת העמידה. אבל בכל אופן אנחנו לא אומרים בתשעה באב סליחות, אנחנו בתשעה באב אומרים קינות, כי היום הזה הוא במעמד מיוחד. וכמובן שבניגוד לתעניות האחרות על החורבן, אנחנו קוראים בו מגילה, מגילת איכה, באף אחד מן הימים האחרים. כמובן שתענית אסתר לא שייכת למערכת הזאת, ובאף אחד מן הימים אנחנו לא קוראים את אחת מן המגילות. כפי שפתחנו, שכל השיעור הזה מכוחו של מורנו ורבינו הרב אדרי, אז אני מבקש לעסוק בנושא שהוא עסק בו כמה וכמה פעמים. כשסידור הלוח היה כפי שהוא השנה, יש שתי אפשרויות שתשעה באב יהיה ביום ראשון. אפשרות אחת, שזה חל לפי הלוח, וזה כמובן דבר די נדיר, זה קורה כשליל הסדר במוצאי שבת, שתשעה באב חל ביום ראשון. שבת היא ח' באב ויום ראשון הוא ט' באב. ישנה אפשרות נוספת, וזה מה שקורה לנו השנה, שתשעה באב נדחה, וידועה החקירה, הלימוד, העניין, האם זה אומר שתשעה באב הוא בשבת ורק הצום נדחה ליום ראשון, או שזה אומר שכשזה נופל בשבת אז כל המערכת הזאת עוברת להיות ביום ראשון. יש לזה נפקמינה בהלכה, אבלות, בפרסיה, בצינה, כמה וכמה עניינים שאולי אסור אפילו לעסוק בהם עכשיו מפני תלמוד תורה. והרב אדרי בתבונתו ובחוכמתו הרבה, תמיד, זה היה מוטיב מאוד מרכזי אצלו, היה מחבר אותנו בתשעה באב פחות, כי זה פחות שייך, אבל בכל הדברים, בכל העניינים האחרים, היה מחבר את תלמודו לזמן, לרלוונטיות, למה שמתרחש וכו'. והוא בחר כמה וכמה פעמים, לא תמיד, אבל כמה וכמה פעמים, ללמד במוצאי שבת את הדבר המיוחד לתשעה באב, במוצאי שבת כשחל תשעה באב. אמרנו את זה לפני כמה דקות, ואני אנסה קצת להרחיב, קצת להיכנס לנושא הזה, שהכותרת שלו, והיא נועם נשבת במוצאי שבת. זה ציטוט של הקינה שאמרנו לפני כמה דקות, איך מפי בן ובת הגות קינים רבת, תמור שירים וחטבת, והיא נועם נשבת במוצאי שבת. ננסה קצת להבין את זה, קצת להרחיב את זה, קצת לראות מה המשמעות של העניינים הללו. יש לנו סדר תפילה מיוחד במוצאי שבת. כל מוצאי שבת זה מעבר משבת לחול, והמעבר הזה מחייב כמה וכמה פעולות בתוך סדר התפילה. כמובן שכולם מכירים את ההבדלה שנאמרת גם בתפילה וגם על הכוס, סוגיה מאוד מעניינת שהגמרא בברכות מספרת על השינויים הסוציולוגיים שהובילו לדבר הזה. העשירו, הענו, עשו לחשוב מה זה שלא היה ליהודים כסף לעשות הבדלה על יין במוצאי שבת. אנחנו יושבים בתשעה באב, לילה של חורבן, לילה של בכי, לילה של קינה, אבל יחד עם זה לא לשכוח להתבונן בחסדי השם הגדולים שמלווים אותנו, מלווים את כל עם ישראל, ולדעת להתבונן בהם גם ביום המיוחד הזה. אז כשאנחנו עוברים מקדושת שבת לימות החול בסדר הרגיל, בכל שבת ושבת, בלי להיכנס כרגע למעבר של שבת ליום טוב וכו' וכו', אומר השולחן ערוך בדף שלפנינו באור החיים בסימן רעיף צדיקי, הגהה, זה דברים של הרמה, למרות שגם הספרדים נוהגים בהם, ואומרים ויהי נועם וסדר קדושה באריכות. ויהי נועם, כולנו יודעים מה זה, זה הפסוק האחרון בפרק צדיק בתהילים. הכותרת של הפרק הזה, תפילה למשה איש האלוקים. הגמרא אומרת שיש 11 מזמורים שאמר אותם משה רבינו, ואומר השולחן ערוך, אומר הרמ"א, ואומרים ויהי נועם. לא מסתפקים בפרק שמתחיל יושב בסתר, שזה פרק צדיק א', אלא גונבים, לוקחים עוד פסוק מפרק צדיק, פסוק מיוחד מפרק צדיק, ויהי נועם השם אלוקינו עלינו, ואת זה אומרים במוצאי שבת. ומתלווה לזה סדר קדושה, את זה אמרנו גם הערב, ואתה קדוש. לא מתחילים ואני זאת בריתי, שוב, זה דברים אנחנו אסורים בתלמוד תורה, לא נאריך בהם. מסובב הסיבות סיבב שבקיץ האחרון דיברנו על העניינים האלה הרבה בסעודה שלישית, והעניין הזה הוא מיוחד למוצאי שבת. שואל את עצמו כל יהודי, מה העניין של ויהי נועם במוצאי שבת? שבתות של קיץ, רוצים, יש כבר איזושהי הרגשה של מעבר מקודש לחול, ופתאום אומרים ויהי נועם השם אלוקינו עלינו. מה העניין של הדבר הזה? מה זה מוסיף לנו במוצאי שבת? מנמק הטור באותו סימן, ונוהגים לומר ויהי נועם לפי שהוא מזמור של ברכה שבו ברך משה לישראל בשעה שסיימו מלאכת המשכן, ונוהגים לכפול פסוק אורך ימים אסביאהו, שעל ידי כן נשלם השם היוצא ממנו. לפחות נדבר על ענייני הנגלה ונתעלם לרגע מענייני הנסתר. אז אומר לנו הטור, שממנו כמובן מצטט הרמ"א, לפי שהוא מזמור של ברכה שבו ברך משה לישראל בשעה שסיימו מלאכת המשכן. הסתיימה מלאכת המשכן, עסקו בה לפי מסורות חז"ל כך וכך חודשים, מברך משה רבינו את כל העוסקים במלאכה, והוא אומר להם ויהי נועם השם אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננהו וכולי, ומשתדלים לבוא ולומר את פסוק הברכה הזה במוצאי שבת. תכף ננסה לומר למה. אנקדוטה היסטורית שאולי רק זקני הקהל זוכרים פה, שקשורה לדבר הזה, ומסתום מותר לספר אותה בתשעה באב, בצעירותנו, ואנחנו תלמידים בישיבה בשיעור ב' או ג', במוצאי שבת אחד, סיפרתי את זה בשיחה בישיבה, אנחנו משתדלים עד כמה שאפשר להמשיך לחיות עם הרב הדרי בתלמוד התורה שלנו בישיבה. סיפור שבערך מסתום לפני כ-40 שנה, במוצאי שבת אחד, ואנחנו אולי בקומה הראשונה של המבנה הזה, אולי במה שהיום המטבח שבית המדרש היה שם באיזשהו פרק זמן, לאחר חצי קדיש של החזן במוצאי שבת, הרב הדרי דופק על הסטנדר ומבקש מכל הציבור לשבת. אנחנו יושבים, אומר הרב הדרי, אנחנו עומדים לומר ויהי נועם. ויהי נועם, אמר משה רבינו כשסיימו את מלאכת המשכן. תדעו לכם שהחל ממחר מתחילים לצקת את רצפת בית המדרש. ממחר, ככה הוא אמר, לא זוכר, אפשר לבדוק באיזה שנה זה היה. אני מבקש, מכיוון שיוצקים פה את רצפת בית המדרש, שנכוון היטב ויהי נועם, שבאמת יהי נועם השם אלוקינו עלינו, שכל התורה שילמדו בו עשרות שנים, דוגמה לדרך חינוכית של איך מטמיעים איזה משהו כשהוא רלוונטי. עומדים לצקת פה את תקרת בית, רצפת בית המדרש, לחשוב על ויהי נועם. הפרישה אומר שם, לפי שהוא מזמור של ברכה, רוצה לומר ואומרים כן כדי שיתברכו במעשה ידיהם. אז הפרישה כבר נותן לנו איזשהו חוט שאנחנו יכולים להבין מה הולך פה. מכיוון שאנחנו עוברים משבת שבה אסור מעשה ידיים, אנחנו עוברים לימות החול שבו יש עבודה ופעילות ועשייה וכולי, אז ממילא ואומרים כן כדי שיתברכו מעשה ידיהם, מכיוון שאנחנו בנקודת המעבר בין הקודש לחול, מבקשים שהקודש, שכל מה שעבר עלינו בשבת, ישפיע במשהו על מעשה הידיים. הרב הירש בסידור שלו הוריד את זה לעולם המעשה. אמר, מה הכוונה של העניין הזה? אומר הרב הירש כך: אחרי פתיחת מעברנו לחיי המעשה, אנו מלווים מעבר זה בפרקים ופסוקים מכתבי הקודש. מקומות אלו עשויים לפרנסנו אין בדעות הרצויות לפתרון משימתנו הצפויה לנו, ובעיקר ברוח עוז עליז ותוחלת שמחה לעזרת השם בכל מעשה ידינו. אדם, אנחנו ברוך השם זוכים לשבת בישיבה, אבל העולם הרגיל יוצר חיי המעשה. באמת באה שבת, באה מנוחה. בחיי הישיבה זה פחות מורגש. יש ישיבות שאומרים שבשבת זה ישיבה חסידית, באמצע השבוע זה ישיבה ליטאית, יש כאלה וכאלה, אבל יש אנשים שעמלים ועובדים קשה מבוקר עד לילה, והשבת זה יום מנוחה. אז כשיוצאים מהיממה המיוחדת הזאת, מבקשים המשך ברכה בכל ימות השבוע. רשאים אנו להיות בטוחים בכך, אם מעשה ידינו יהיו תקינים ולרצון השם. משמעות מיוחדת לזה שהפסוק ויהי נועם עומד בראש, בו ביטא משה רבינו בתור הנחת יסוד לפעולתנו היהודית את המשאלה, שנזכה לנועם מהשם, שמעשה ידינו יעמדו לרשות עצמנו חופשי מכל אדם ובלתי תלוי ממנו. כמה אנחנו משעובדים בעבודה לכל מיני אנשים, אנחנו מבקשים ויהי נועם השם אלוקינו עלינו, שהקדוש ברוך הוא ילווה את מעשה ידינו, ושנקבל תמיד מהשם את הקו המנחה לפעילותנו. חירות וחוק הם מנחילים עושר למעשה ידי היהודי. בעולם התפילות של הרב מונק, שהיה יהודי שחי בצרפת, הרב אדר היה רגיל לומר שהוא זה שהוריד את עולם הקבלה להבנה הפשוטה שלנו. הקטע הראשון, הוא מסתמך הרבה מאוד על הרב הירש, הקטע הראשון מתחיל בפסוקו האחרון של מזמורו של משה רבינו, הוא המזמור שברך בו משה את בני ישראל במדבר, כאשר סיימו את מלאכת המשכן כמובן במדבר רבה, וירא משה את כל המלאכה ויברך אותה משה. מה ברכה אמר? וינועם השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו. אמר להם, תשרה שכינה במעשה ידכם. ופסוק זה עומד בראשו של כל הקטע, לפני ואתה קדוש, לפני יושב בסתר, מפני שיש בו ביטוי ליסודה של העשייה הרצויה, שיעלינו נועם השם. כמה צריך לבקש את זה, שיהיה עלינו נועם השם, כשאנחנו מתחילים את ימי עבודה. והוא מעשה ידינו כוננה עלינו, עלינו בלבד, כלומר שנוכל לכוון את עשייתנו באורח חופשי ובלתי תלוי באנשים, ומעשה ידינו כוננה הוא, והוא יתברך לבדו יכונן אותה. חופש מזה וחוקת התורה מזה, אלה הם נושא המעניקי העושר של העשייה היהודית. אנחנו שמחים לקראת העשייה, אבל אנחנו מבקשים שהעשייה הזאת תלווה בברכת השם, וברכת השם הזאת היא ויהי נועם. וכך אומר השפת אמת, גם את זה היה רגיל הרב אדרי להזכיר לעתים במוצאי שבתות בתשעה באב כשהוא לימד את זה, וזה שמבקשים במוצאי שבת ויהי נועם הוא הערה המתגלה בשבת קודש, וזה כבר מופיע בספרי קבלה. נועם זה מעולם הבינה, זה שייך לתיקון, זה שייך לשבת, ומסתום זה מה שעמד לנגד עיניו של רב אהרון הגדול מקרלין בפיוט המיוחד שהוא חיבר, היא הערה המתגלה בשבת קודש, ומעשה ידינו כוננה עלינו לקבל הערה זו שישאר גם לימי המעשה, ועל ידי זה ומעשה ידינו כוננו. פירוש התגלות נועם השם מחדש בשבת השני, כי זה רודף את עצמו. אם במוצאי שבת אנחנו מבקשים, אז זה מלווה את ימי השבוע. אז ככה אנחנו נכנסים לשבת ומסיים השפת אמת וכן לעולם. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים בשני משפטים, יש לנו תיקון מיוחד בתפילה של מוצאי שבת. בתפילה הזאת אומרים ויהי נועם, מבקשים שברכת השבת תמשיך ללוות את מעשה ידינו. עד כאן הדברים ידועים. מה קורה במוצאי שבת כפי שאנחנו נמצאים בו כרגע? סעיף ב', אומר השולחן ערוך באורח חיים בתף קוף נון ת', ואם חל במוצאי שבת אין אומרים ויהי נועם. מה קרה? אנחנו לא רוצים שמעשה ריבונו של עולם ילוו את מעשינו בשבוע הקרוב? תשעה באב הוא 24 שעות, אבל משביטים את העניין הזה. ואם חל במוצאי שבת, וכפי שפתחנו שתי אפשרויות לחול במוצאי שבת, או שתת באב הוא ביום ראשון, או שתת באב הוא בשבת והוא נדחה, בשתי הנסיבות הללו, ואם חל במוצאי שבת, אין אומרים והיא נועם. מסביר המשנה ברורה, אין אומרים והיא נועם, לפי שעיקרו נתייסד על הקמת המשכן ואתה נחרב. וזה מה שהוא מביא את זה בשם התז בשולחן ערוך. אם פתחנו ואמרנו, למה אומרים ואם נועם במוצאי שבת? כי זה מה שאמר משה רבינו כשבנו את המשכן. איך נגיד עכשיו ואם נועם? אנחנו בישיבת הכותל ניצבים פה מול ההר החרב, איזה הרגשה, איזה תחושה יש לנו יומיומית, ובטח ביום הזה, כפי שראש הישיבה דיבר בדברים, מה אנחנו צריכים להרגיש פה במקום שאנחנו נמצאים? אז איך אנחנו את הברכה שמשה רבינו אמר בגמר בניין המשכן, וכמובן שהמשכן הוא הבסיס והוא היסוד למקדש, בית ראשון, בית שני, בית שלישי של יחזקאל, ואתה נחרב, אז מה שייך שנאמר את הדבר הזה? הגרא, בביור הגרא אומר טעם אחר, מעניין מאוד. היין תז, זאת אומרת, הוא מקבל את הדברים של התז, שכפי שאמרנו, המשנה ברורה הביא את זה, ועוד, דאי אפשר לומר ומעשה ידינו כוננה, דעושה מלאכה בתשעה באב, אינו רואה סימן ברכה. זאת אומרת, הוא לקח דווקא את החלק השני של הפסוק, ומעשה ידינו, הרי יש לנו בעיה במעשה ידינו בתשעה באב, שכל העושה מלאכה בתשעה באב לא רואה ברכה בעניין הזה. כי בתשעה באב אדם צריך להרגיש שמיתו מוטל לפניו, צריך להרגיש אבלות, אבל לא עושה מלאכה, אז ממילא זה אבלות של כלל ישראל, אז כלל ישראל לא עושים מלאכה, לא עושים כלום, ממילא לא שייך לומר והיא נועה. אומר הבית יוסף, אומר הבית יוסף בסימן הזה, ומה שכתב שאין אומרים והיא נועם, כך מצאתי במורדכי ישן, ונתם טעם משום דה במקום שלא נהגו לעשות מלאכה בתשעה באב אין עושים, ותו דה יקרה מועד. וסמק כתב שהטעם לפי שהוסד על הקמת המשכן, ואתה אין לאומרו ביום שנחרב. אז יש לנו עד עכשיו שתי סיבות. בעל ערוך השולחן הוסיף דבר נוסף, הרגשת הלב אני חושב. אומר ערוך השולחן, ואפילו חל במוצאי שבת, אין אומרים והיא נועם, דאין נעימות ביום הזה. מה זאת אומרת והיא נועם? נועם זה הכל חביבות, זה הכל לשון של חן, של ידידות, של דברים כגון אלו. מה, יש, מה שייך לומר והיא נועם? איזה נעימות יש לנו ביום הזה שנבוא ונאמר והיא נועם? אין לנו נעימות, אנחנו חסרי נעימות, אנחנו אבלים עוד איך עשינו, איך ההנחה מלמדת אותנו איך להיפרד מהשבת הזו, 20 דקות כך ותשב כך ותעשה כך ותגיד ברוך המבדיל ועשינו הבדלה וכו' וכו'. אז הוא אומר ממילא אין נעימות ביום הזה, אז ממילא לא שייך לבוא ולומר והיא נועם. הנקודה השלישית, לפני שנלמד את הפיוט עצמו, אז אני מסכם, דיברנו על אמירת ואי נועם במוצאי שבת, דיברנו על אי אמירת ואי נועם במוצאי שבת של תשעה באב, ובכלל, האם יש קשר בין מוצאי שבת לחורבן? הגמרא בתענית אומרת כך, בתניא, מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב. זה גם כן מסוג הדברים שהרב הדר היה מדבר עליהם הרבה מאוד, היה מביא את האברבנל על גירוש ספרד, על מלחמת העולם הראשונה, הרבה מאוד דברים התרחשו, מאמר חז"ל הזה, מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייל. אמרו, כשחרב הבית בית המקדש בראשונה, אותו היום ערב תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית הייתה, ומשמרתה של יהויריב הייתה, והלוויים היו אומרים שירה ועומדים על דוכנם, ומה שירה היו אומרים? וישב עליהם את עונם וברעתם יצמיתם. זה כמובן שיר של יום, של יום רביעי, זה לא קשור לשבת. אז אומרים כל מפרשי הגמרא שם שזה מה שנזרק בפיהם לקראת החורבן, ולא הספיקו לומר יצמיתם השם אלוקינו עד שבאו נוכרים וכבשום, וכן בשנייה. זאת אומרת, כשאנחנו יושבים כאן במוצאי שבת תשעה באב, ליל י' באב, ליתר דיוק, ומתאבלים, אנחנו במידה מסוימת חוזרים לזמן שבו נחרב הבית. מוצאי שבת הייתה, מוצאי שביעית זה עוד עניין, אבל מוצאי שבת היה. המהר"ל בנצח כדרכו מסביר שהדברים הגדולים הם לא במקרה. אין דבר גדול שקורה במקרה, דבר שקורה יש לו משמעות. ומפני כך מוכן מוצאי שבת לחורבן, שכל הימים נמנים לשבת, ראשון בשבת, שני בשבת וכולי וכולי, שנמשכים ודורכים אל המנוחה ואל ההשלמה, הוא השבת הולכים הימים. חוץ מיום ראשון שנקרא יציאה מן השבת, שהוא השלמה, לכך הוא מוכן לחורבן. הרי אם כולם הולכים לקראת השבת, ישנה הרי איזושהי נקודה שבה יוצאים מן השבת. אז כל הימים הולכים לקראת השבת, רק בנקודת המעבר בין שבת ליום ראשון, שזה מוצאי שבת, כאילו, כביכול, קדושת השבת נשמטת מאיתנו. כל עוד שאנחנו מחוברים לשבת, כל עוד שאנחנו מחוברים לנצח של השבת, אפילו טכנית החורבן לא יכול להתרחש. במוצאי שבת, כשיש איזושהי מציאות של פרידה מן השבת, או הפסקה במהלך של השבת, אז ממילא לכך הוא מוכן לחורבן. וממילא הדבר הזה יכול להתרחש. הנקודה הנוספת, אותה שמעתי ממורי ורבי רב מוישה שפירא, זכר צדיק לברכה, לא נתעכב עליה מאוחר, אבל הוא מדבר על היסוד של הבדלה בכונן הדעת. זה משום מה, כנראה משמיים, נשמט פה בציטוט הגמרא בברכות. הגמרא היא בברכות למד ג' על דברים שניתנו בין שתי, גדולה דעה שניתלה בין שתי אותות, גדולה זה, והגמרא שם מחברת את ההבדלה למקדש, את ההבדלה של מוצאי שבת למקדש, שגם המקדש יש לו איזשהו עניין של הבדלה בין מקום קדוש למקום שאינו קדוש. זאת אומרת, יש איזה קשר פנימי עמוק בין חורבן המקדש לבין מוצאי שבת, והרשב"א בחידושי האגדות שלו מסביר את העניין הזה. זה מונח כאן לפנינו, אבל אני רק אומר, מי שמתבונן בגמרא מסתמן לא יבין מה הבאנו את הגמרא הזאת פה, צריך להמשיך אותה עוד כמה שורות. אחרי שלושת ההקדמות הללו ננסה להתבונן בפיוט הזה, שככה יש לו כמה עניינים מיוחדים. א', לא ברור מי חיבר אותו, כולל עד ימינו שלנו. פייטן לא ידוע, לא ברור, לא רמז את שמו בפיוט. ניסיתי לברר את זה אפילו אצל שכנתנו המומחית מספר אחד בעולם, אני חושב, לענייני שירה ופיוט, היא אומרת לי אכן לא ידוע וכולי. דבר נוסף, והרב הדר היה מזכיר את זה כל שנה, גם היה מצלם את זה, יש כאן גרסאות אשכנזיות וספרדיות לפיוט הזה. הפיוט הספרדי מוסיף פה כמה וכמה דברים שקשורים למוצאי שבת. בכל מקרה, יש כאן פתיחה, ולאחר מכן חמישה בתים שמתחילים במילים הוי כי. הוי כי זה משותף לבית הראשון, הוי כי נגזרה גזרה, הוי כי בתינו שינו, הוי כי שדונו, אוי כי שדונו גויים אויבים, אוי כי נפלה עטרת, ואוי כי נתלה מנורה. זה חמשת הבתים של הפיוט הזה, ויש לפיוט הזה פתיחה. ואנחנו נתבונן כרגע בפתיחה ונראה מה מופיע פה. ננסה להסביר על פי פשוטם של דברים, וננסה קצת להעמיק ולהתבונן מה לימד אותנו כאן הפייטן, כי זה דבר שבכל קהילות ישראל נאמר, וכפי שראינו ולכן פתחנו, שזה מיוחד, כי לא אומרים והיא נועם במוצאי שבת. איך מפי בן ובת הגות קינים רבת, תמור שירים וחדוות, והיא נועם נשבת במוצאי שבת. אז זה מזכיר ישר לכולם איך מפי בן ובת. רק הבוקר, מי שנוהג לשיר את זה, והרבה נוהגים לומר את זה, השומר שבת, הבן עם הבת, לאל יירצו כמנחה על מחבת. וזה ישר מצטלצל, ומה אומר הפייטן? איך מפי בן ובת, אותם אלה שבבוקר ששרו ושיבחו את השבת ורוממו את השבת וכולי, הגות כינים רבת. הגות כינים זה פסוק ביחזקאל, ויפרוס אותה לפניי והיא כתובה פנים ואחור, וכתוב אליה כינים והגה והיא. כינים מלשון כינות, ופירש רש"י שם כינים פורנות של צדיקים בעולם הזה. איך אנחנו הגענו למצב של מפי בן ובת, כולם, כל עם ישראל, הגות, הוגה, אומר כינים רבות, אומר כינות רבות מאוד, במקום תמור שירים וחטבת, במקום שבמוצאי שבת נלווה את השבת ויתן לך ועוד כל מיני זמירות וכולי. תמור שירים וחטבת תחת שירים ושמחה שבהם היה ראוי ללוות את השבת בצעיתה. איך הגענו למצב הזה של מפי בן ובת הגות כינים רבת תמור שירים וחטבת? הכל התהפך עלינו, הכל השתבש עלינו. ואז הפזמון שעליו הוא יחזור בהמשך, אנחנו כמובן נסביר אותו פעם אחת, והיא נועם נשבת במוצאי שבת. לפי ההבנה הפשוטה שלנו, לפי מה שאמרנו עד עכשיו, זה מתאים לדברי השולחן ערוך בסימן תף קוף נון תת, ואם חל במוצאי שבת, אין אומרים והיא נועם, והיא נועם נשבת במוצאי שבת. הדבר הזה לא אומרים אותו, אבל כמדומני שאנחנו צריכים להעמיק בעניין הזה. וזה הגמרא שהזכרנו אותה בתענית. כשחרב בית המקדש בראשונה, אותו היום ערב שבת היה, ערב תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה. עכשיו, אם נעמיק הלאה, עד כמה שמותר בתלמוד תורה בתשעה באב, הפרק שמתחיל בתהילים צדיק, השם מעון אתה היית לנו, מסתיים וינועם השם אלוקינו עלינו. כתוב בארי בליקוטי הכתובים, וגם זה, אל תחשבו שאני בקי בדברים האלה, שמעתי את זה מהרב הדרי, הוא לימד פעם פסוקי דזמרה של שבת, ובלילות שבת, הוא לימד פסוקי דזמרה של שבת, ואמר את הרעיון הזה, זה גם הופיע בדעת מקרא, אבל המקור שלו בארי, מעיקר המעון היית מאז, ואתה אני מתפלל, דמעון יהיה בהיפוך נועם. נכון הוא שבמקרא נועם כתוב בלי וו, אבל ומעון כתוב עם וו, אבל הארי עשה דברים כגון אלו, שמעון בהיפוך אותיות זה נועם. ואם אנחנו, יש פה את כל המקורות, ואם אנחנו מצרפים את הגמרא, אמר רבי שמעון בן גמליאל, המעון הזה, היה שם סיפור שהעלו את הכסף שבו היו מוכרים ציפורים לקורבן, אז בא רבן שמעון בן גמליאל ואומר, המעון הזה, מה זה המעון הזה? מסבירים שם מפרשי הגמרא, הרי אני נשבע בבית המקדש עם עלון הלילה. אז יוצא לנו מכאן, והיא נועם נשבת במוצאי שבת, לא רק שאנחנו לא אומרים והיא נועם, אלא הנועם, המעון, בית המקדש עצמו, הוא נשבת במוצאי שבת. הוא כאילו נחרב, הוא נעלם מאיתנו, הוא הסתלק במוצאי שבת. אז האמירה, אבל עצם העניין שבית המקדש נשבת במוצאי שבת. זו הפתיחה. עכשיו, באים פה דברים שרומזים לכל מיני עניינים, השתדלנו, מסתום יש עוד דברים. הבית השני, הבתים הם קצרים מאוד. אוי כי נגזרה גזרה, בחור היא אף וגם עברה, ואפו בנו חרה ובערה חמתו כלבת. ושוב, והיא נועם נשבת במוצאי שבת. אוי כי נגזרה גזרה, אך לא שב השם מחרון אפו הגדול, אשר חרה אפו ביהודה על כל הכעסים אשר הכעיסו מנשה. כמובן, אנחנו יודעים שבמגילת איכה בכלל לא נזכר חורבן בית המקדש, נזכר בצורה מסודרת במלכים, בירמיהו, גם בדברי הימים. וכאן כתוב שהסיבה לדבר הזה זה אשר הכעיסו מנשה. מנשה היה מלך בירושלים 55 שנה, העמיד צלם באכל. יש אומרים שהוא חזר בתשובה, שהקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלו, אבל בכל אופן, אוי כי נגזרה גזרה, ולכן אכלו שב השם מחרון אפו הגדול אשר חרה אפו ביהודה על כל הכעסים אשר יכיסו מנשה. בחורי אף וגם עברה. מה זאת אומרת? מה ההבדל בין חורי אף לעברה? אז אנחנו מכירים מתהילים, אומרים את זה בהגדה של פסח, וכמובן שיש הגבלה בין שני הלילות הללו. ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים. אז יש חרון אפו עברה וזעם וצרה וכולי וכולי. למלבים יש שני פירושים, יש לו ביאור העניין וביאור המילות. אומר הרמב״ם במילות, בביאור המילות ועברה, שהעברה היא שהכועס יעבור הגבול לכעוס גם על מי שלא חטא. זאת אומרת, לפעמים העונש הוא כל כך קשה שגם מי שלא חטא מקבל את העונש. וסביר להניח שגם בחורבן, החורבן הזה שכלל ישראל סבל ממנו וסובל ממנו עד היום, מסתומת, בכל דור יש אנשים זכאים וצדיקים וכולי, והם גם כן מקבלים, הם גם כן בתוך העונש הזה. ואפו בנו חרה, זה מופיע ב, לא מזמן נפגשנו בזה פרשת השבוע, וישמע השם ואיחר אפו ותיבר במש השם ותאכל בקצה המחנה. וכמובן במה שקראנו הערב, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו, ביום כעסו. מה זה אדום רגליו? אומר רש"י, שרפרף מרגלותיו, וזה בית המקדש. כמובן שמי שמעיין באיכה רבה הרבה מאוד דרשות, יש מי שדורש את זה על ברית המילה של אברהם אבינו, אם יש למישהו ברית מחר, או דברים כגון אלו, מה זה אדום רגליו, אבל כאן בצורה פשוטה הכוונה היא לבית המקדש. ובהרה חמתו כלבת, גדע בחור יאף כל קרן ישראל, השיב החור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויערוג כל מחמדי עין, באוהל בציון שפך כאש חמתו. אנחנו יודעים איזה עוצמה יש לאש. מים ואש זה שני דברים שאי אפשר לעמוד כנגדם. רק לחשוב על המציאות, אנחנו קצת נחשוב על כלל ישראל, מה עובר על עם ישראל שבדרום, על עם שבשדות, בחודשיים האחרונים, על חמתו כלבת, על דברים שנשרפים, שזה יהיה אכפת לנו, שזה יכאב לנו. אז נחשוב מה המצב שעומדים פה, במקום שבו אנחנו יושבים, ומסתכלים על הר הבית וכולו בוער, וכולו עולה בלהבות, וכולו עולה באש. אז ממילא גדע בחור יאף כל קרן ישראל, השיב החור ימינו, ויבער ביעקב כאש להבה אוכלה סביב. הכל נאכל, הכל מתקלה, הכל נשרף, שפך כאש חמתו. וכאן אומר לנו המקונן, אוי כי נגזרה גזרה, כמו שראינו בימי יאשיהו, בגלל חטאות מנשה, בחור יאף וגם עברה, אלה שנהגו שלא כשורה והאחרים, ואפו בנו חרה, חרון אף השם, והתוצאה ובערה חמתו כלבת. הכל נשרף, הכל עולה באש, הכאב הגדול, הבכי הגדול, העניין הגדול, אבל הדימוי הוא דווקא לאש ולא לדבר אחר. ואני אומר שלצערנו, לכאבנו הגדול, אנחנו יכולים, זה מפחיד לומר את זה, אנחנו יכולים להזדהות עם הכאב הזה, כשחושבים מה הפשט שחקלאים עמלים על גידול של תבואה ושדות, ובאפיפון אחד כל זה עולה בלהבות, מה המשמעות של הדבר הזה. זה ביחס למקדש. עכשיו, זה לא רק נגמר במקדש. הבית השני, כפי שאמרתי, חמשת הבתים מתחילים בשתי המילים אוי כי. אוי כי בתינו שינו, ובתולותינו עינו, ופנינו נשתנו, וגם הושחרו כמחוות. אז כמובן המחוות חוזרת למה שפתחנו בו, השומר שבת, הבן עם הבת, לאל יירצו כמנחה על מחוות. זאת אומרת, זה מצלצל לנו מאוד מאוד מאוד. אבל מה קורה כאן? כאן קורה דבר כזה, פחות מדובר על המקדש, יותר מדובר על האנשים, על הציבור, על מי שמקיף את כל העניין הזה. אז קראנו לפני כמה דקות, בתינו שינו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים. זאת אומרת, לוקחים, וגם על זה לא רוצה לדבר, על איזה הרגשות שיכולים להיות לנו בפסוק הזה, איך בתים של יהודים הופכים להיות בתים של נוכרים. אבל נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים, ובתולותינו עינו. וכאן יש איזה מדרש מעניין. אז קודם כל זה פסוק, נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה. המילה בתולות כתובה בכתיב חסר בלי וב, ועל זה דורשים במדרש, נשים בציון עינו, נבורזדן ציווה לחילותיו, אמר להם, אלוהם של אלו שונא זימהו, היזהרו, אל תיגעו באשת איש. הפוך על הפוך מה שאנחנו קוראים, הוא אומר להם, אל תיגעו באשת איש. מה עשו? לא כתוב פה מה עשו, אבל זאת הכוונה, מה עשו? כיוון ששמעו נשיה, אביאן, אתיאן ואמרה לגבר, מן דילנה ענן אכלן, ומן דילנן ענן מתכסים, אלא בלבד דיתקרא שמך עלן. אנחנו מבקשים לך טובה, אל תפרנס אותנו, אל תיתן לנו בגדים, אל תיתן לנו אוכל, נישואים פקטיביים, רק שהשם שלך ייקרא עלינו. כשיבואו לשאול אותנו האם אנחנו נשואות, נוכל להגיד כן, אנחנו נשואות לפלויני אלמויני. ותראו מה שהמדרש ממשיך, הדאו דכתיב והחזיקו שבע נשים באיש אחד, בר מתלת נשים, חוץ משלוש נשים שנתעצלו ולא עשו כן ונתענו. וממילא מה שכתוב, נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה, הכוונה היא לשלוש נשים. ריבוי, מיעוט רבים, נשים זה שניים, ועוד בתולות, בתולה אחת שכתובה בכתיב חסר. וזה מה שאומרים חז"ל, בר מתלת נשים שנתעצלו ולא עשו כן ונתענו. לכך נאמר, נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה, בתלת כתיב. מדובר על שלוש נשים. ופנינו נשתנו, חשך, שוב, הכל פסוקים מאיכה, חשך משחור תאורם, לא נקרו בחוצות, צפד אורם על עצמותם, יבש היה כעץ. אנחנו יכולים לראות תמונות של יהודים שניצלו במחנות, בשואה, מה זה צפד אורם על עצמותם, יבש היה כעץ. וכאן חשך משחור תאורם. אז מה זאת אומרת, וגם הושחרו במחוות? אולי, הגמרא בסוטה מספרת על כלב, אשחור זה כלב, ולמה נקרא שמו אשחור? שהושחרו פניו בתעניות. אומר רש"י, שקיבל עליו תעניות הרבה שינצל מעצת מרגלים. אז מי שמתענה הרבה, הפנים מאבדים את הצבע שלהם, והפנים נהיות שחורות. הבית השלישי, הרביעי בסך הכל, אבל הפתיחה, ראינו שני בתים, עכשיו הבית השלישי. אוי כי שדונו, בחלק מהמקומות כתוב צרים, בחלק כתוב רק אוי כי שדונו, וגם הפילו בנו פגרים, בני ציון היקרים היו נצורים כבבת, ושוב וינועם נשבת במוצאי שבת. אוי כי שדונו צרים, פסוק בתהילים, מפני רשעים זו שדוני, אומר רש"י, בשביל זאת ששודדים אותי אויביי. אז ממילא, אוי כי שדונו צרים, שדדו אותנו, וגם הפילו בנו פגרים. אנחנו מכירים את הפסוק במדבר, במדבר הזה יפלו פגריכם וכו' וכו'. הביטוי הזה, ביטוי קשה מאוד, בני ציון היקרים, וזה פסוק מפורש באיכה, בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרס מעשה יודי יוצר. וגם כאן המדרש וחז"ל כל הזמן, זה לא, לפעמים יש איזה מחשבה או דמיון שהמדרשים זה כל מיני סיפורים, לחלילה זה להסביר לנו את הכתובים. מעשה באחד מגדולי ירושלים, דאמר לטליה, אמר לאיזה נער צעיר, זיל ואייטלי מאיה, לא היה מה לשתות, אז הוא ביקש ממנו, לך תביא לי כד מים. והווי מצפלי על רש איגרה, ועמד על גג גבוה וחיכה, או על הר גבוה, שהוא יחזור אליו עם המים. עתה, חוזר הנער עם הכד הריק יבש לגמרי, אמר ללא אשכחית מאיה, לא מצאתי מים, אין, הבורות ריקים, אין שום דבר. אמר לי, טרוף קולטך קומי וטרף קולטי כמוי. הוא אמר, אין מים, קח את הקד הזה ותנפץ אותו, תזרוק אותו על הרצפה שהוא יישבר. והוא זרק אותו, וטרפו נפשי מן רישא דאיגרא, ואותו אחד מעשירי ירושלים הפיל את עצמו מהגג הגבוה ונפל ומת, ונתערבו איבריו עם החרסים, ועליו הוא אומר, איכה נחשבו לניבלי חרס מעשה ידי יוצר. זאת אומרת, הגופה שלו, חלקי הגוף שלו, יחד עם השברים של הקד שהיה יבש ממים, התערבו יחד במורד ההר, וזה מה שחזל דורשים על הפסוק הזה. היו נצורים כבבת. אנחנו יודעים, בבת עין זה ביטוי לשמירה הגדולה ביותר. כמה אדם, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העין שיש לה אפאפים ויש לה ריסים ויש לה הכל כדי לשמר, שומרני כאישון בת עין, כמו שאדם שומר את הדבר היקר ביותר, או בהאזינו יצרנו כאישון עינו, כי הנוגע בכם נוגע בבבת עינו, פסוק בזכריה. אז בני ציון היקרים היו נצורים כבבת, היו שמורים לפני כן, ועכשיו כשחל החורבן הכל מתהפך, הכל משתנה, הכל נראה אחרת. אוי כי נפלה עטרת וגברה כתף שוררת, וחדל עוד תפארת צמצום שכן חיבת. אוי כי נפלה עטרת, זה לא צריך לומר, כולם מתנגן להם ישר הפסוק, נפלה עטרת ראשינו, אוי נא לנו כי חטאנו. אומר שם אבן עזרא, בית המקדש מקום השכינה, נפלה עטרת ראשינו וגברה כתף שוררת. יש איזה ביטוי של חברות, אני צועד עם פלויני כתף אל כתף, אנחנו הולכים ביחד. כתף שוררת זה כתף שחורגת מן השורה. יש על זה פסוק בנחמיה, וכתוב כך, ויתנו כתף שוררת ואורפה נקשו ולא שמעו. כתוב שם במצודות, כאדם המסיר כתפו ופונה ללכת מחברו. אז נפלה עטרת, ומכיוון שנפלה עטרת חרב בית המקדש, וגברה כתף שוררת, אף אחד כבר לא הולך עם השני, המקדש יש לו את המשמעויות שלו, אבל נחרב הבית, אז גם נחרבה החברות והידידות הפנימית שהייתה, וחדל עוד ותפארת, בית קודשנו ותפארתנו, וכמובן הגמרא בברכות, וההוד, לך השם הגדולה והגבורה וכו' וכו', וההוד זה בית המקדש, וגם על זה יש פסוק, נפלה, לא נפלה עטרת ראשינו, אלא יש בפרק ה' גם פסוק על תפארת, אבל שם המפרשים מסבירים, אבל בהחלט מסבירים על דבר אחר, על האבות, אבל בהחלט אפשר להכניס את זה גם לפה, צמצום שכן חיבת. מה המשמעות של העניין הזה? כתוב במדרש, תנחומא פרשת כי תישא, 20 קרש, בשעה שאמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה כמובן, ועשו למקדש ושכנתי בתוכם, אמר ריבונו של עולם, אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. אמר משה לו, כשם שאתה סבור, אמר לו, זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אמר לו, משה, לא כשם שאתה סבור, אלא 20 קרש בצפון, ו-20 בדרום, ו-8 במערב, ו-8 במזרח, ואצמצם שכינה שלי ואשכון ביניהם. אז ממילא צמצום שכן חיבת. הקדוש ברוך הוא מצמצם את שכינתו לחיבת עם ישראל, וזה נפל. נפלה עטרת, גברה כתף שוררת, חדל הוד ותפארת, אין לנו בית מקדש, צמצום שכן חיבת, והיא נועם נשבת במוצאי שבת. הבית האחרון, אוי כי נתלה מנורה, וזה דבר מאוד מעניין, נכון שכולם, זה מיד מצטייר להם שער טיטוס, הציור של המנורה, עם המשמעויות של מה רואים שם ומה זה אומר, וקטורת לבונה הטהורה, ונבזה גזית מיוקרה, אכלה ארץ זבת. אז הדבר היחיד שמצאתי, אבל אולי יש עוד דברים, על נתלה המנורה, מופיע ביחס ליקום איש צרודות, וכתוב במדרש כך, בשעה שביקשו סונים להיכנס להר הבית, אמרו, ייכנס מהם ובהם תחילה. זאת אומרת, הם פחדו להיכנס, הם ביקשו שמישהו מהיהודים ייכנס לבית המקדש, ומה יהיה השכר שלו? איך יהודי רגיל להיכנס למנורה, עמדה בקודש, לא עמדה בקודש הקודשים, אבל עמדה בקודש. אמרי לי, עול ומה דעת מפיק דידך, תיכנס, מה שאתה לוקח זה שלך. אנחנו לא לוקחים את זה, מה שאתה לוקח זה שלך. נכנס והוציא מנורה של זהב. נכנס מישהו, לקח את המנורה, אני לא יודע, אני חושב על המשקל של המנורה, לפי מה שכתוב בפרשת תרומה, האם אדם יכול לקחת את המנורה, להרים אותה, אבל לקח את המנורה. אמרו לו, אין דרכו של הדיות להשתמש בזו. מה הבאת לנו מנורה? מה, אדם יכול להשתמש בדבר הזה?
אחד מהעשרה של שלמה המלך.
אחד? אולי אחד מהעשרה של שלמה המלך. אז זה היה יותר קטן. אולי זה היה יותר גדול. אז בכל אופן, אלא עול זמן תניינות, אתה יודע מה? תיכנס פנימה, תוציא לנו משהו שאפשר להשתמש בו. ומה דעת מפיק דידך, ולא קיבל עליו. הוא פחד. פעם אחת הוא נכנס, יותר הוא לא הסכים להיכנס. הוא פחד. אמר לרבי פנחס, נתנו לו מכס ג' שנים. אמרו, תשמע, אנחנו ניתן לך פרנסה מכובדת וכולי. ולא קיבל, ולא קיבל עליו. אמר לו, אמר, לא די שיחסתי לאלוקיי פעם אחת, אלא שהכיסנו פעם שנייה. מה עשו לו? השם ישמור ויציל מה כתוב פה. נתנו אותו בחמור של חרסים, והיו מנסרים בו, והיה מצווח ואומר, וואי, אוי, אוי, שיחסתי לבורי. ויקום בן איש צרודות היה, בן אחותו של רבי, של רבי יוסי בן יועזר, איש צרדה. כך מופיע בבראשית רבה, לא יודע אם יש לזה מסורות נוספות. וקטורת לבונה הטהורה, זה ביטוי שמופיע בויקרא, ונתת על המערכת לבונה זקה, לבונה זקה זה לבונה טהורה, ונבזה גזית מיוקרה, לשכת הגזית, המקום שממנו יוצא תורה לישראל, שם הייתה, זה משנה במידות, שם הייתה סנהדרין גדולה של ישראל, יושבת ודנה את הכהונה, וכהן שנמצא בו פסול, לובש שחורים ומתעטף שחורים, ויוצא והולך לו, שלא נמצא בו פסול, לובש לבנים וכולי, אבל לשכת הגזית, זה שם בנו את הדבר הזה מאבן יקרה, אכלה ארץ זוות. אמר רבא בר בר חנה לדידי חזילי, זוות חלב ודבש של כל ארץ ישראל. שם הגמרא בסוף כתובות בסוגיות של ארץ ישראל. אם אנחנו מסכמים את מה שראינו פה, את מה שניסינו לראות פה, אז פתחנו, ובזה אני מסיים, שבאמת קשה השיעור הזה לשבת כאן, לא במקומו של הרב הדרי, מקומו של הרב הדרי, כבודו במקומו מונח, לשנות את זווית הישיבה, אבל בהחלט מכוחו ומכוח כוחו, ממש כפשוטו, נאמרו הדברים, ודיברנו בתחילה, ואמרתי שהוא תמיד היה, אני פשוט רוצה לגמור, לגמור אחרי זמן שקצבנו לעצמנו, אבל הוא תמיד היה מביא פה, מי שיסתכל במחזורים הספרדיים, יש פה הרחבה של הפיוט הזה עם בורא מאורי האש, ועוד כמה פרטים שנזכרו כאן. מה שאנחנו ראינו את הרעיון של אמירת ויהי נועם במוצאי שבת, ראינו את אי אמירת ויהי נועם במוצאי שבת של תשעה באב. אגב, זה עסקנו בכמה עניינים מיוחדים לתשעה באב. דיברנו על הזמן המיוחד של החורבן, כפי שהוא מופיע בגמרא בתענית, עם ההסבר של המהר"ל, למה מוצאי שבת זה מציאות שבה יכול החורבן לתפוס, איך יכול לקרות דבר כזה. הזכרנו ולא ביארנו את הגמרא בברכות על היסוד של ההבדלה, שהוא משותף למוצאי שבת ומשותף למקדש, ואני מזכיר שחסר פה קטע, חסר פה קטע מהציטוט של הגמרא. כל זה היה מבוא כדי ללמוד את הפיוט ואי נועם נשבת במוצאי שבת. השתדלנו לחפש, לאתר, למצוא את המקורות. אמרנו, לא ידוע שם הפייטן, ממילא אין פה אקרוסטיכון, יש פה חרוזים, יש פה כמה דברים שמתאימים, אבל לא בצורה הרגילה. הזכרנו שויהי נועם נשבת במוצאי שבת, כמובן הכוונה היא שלא אומרים ואי נועם במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, אבל לפי מה שראינו בהערה אפשר בהחלט לומר את זה, ואי נועם נשבת, שבית המקדש נשבת במוצאי שבת, וממילא זה מביא אותנו לכל העניין. אז הפתיחה דיברה על בן ובת שבמקום לשורר לכבודה של השבת הם צריכים להרבות בקינות. דיברנו על הגזירה של חורבן הבית בעקבות העמדת צלם בהיכל של מנשה, חורי אף ועברה, והפה בנו חרה, ואותה אש שעולה מעלה מעלה. גם האבל הפרטי, בתינו, בתולותינו, פנינו, הכל הושחר כמחוות, כביטוי לרעב, לצער, לאלבון, לייסורים, לדברים כגון אלו. אוי כי שדונו, זאת אומרת שדדו אותנו, הפילו בנו פגרים, איבדנו את כל, נפלה עטרת ראשנו, כמו שאמרנו, אותם בני ציון העיקרים שהיה להם את מה שהיה להם והם היו נצורים כבבת, הם נפלו שם עם החרסים של כד המים הריק שלא הצליחו להביא להם, וממילא נפלה עטרת וגברה כתף סוררת. אותו הוד, וההוד זה בית המקדש, היה סדר עולמי אחר, הייתה מציאות אחרת, זה הייתה התפארת במקום שבו הקדוש ברוך הוא מצמצם את שכינתו. ואז יש פה פנייה לכלים פרטיים, לא ברור למה דווקא הכלים הללו. ניסינו למצוא משהו על מנורה, אוי כי נתלה מנורה, קטורת, למה דווקא הוא מזכיר את הקטורת, את הביזיון של לשכת הגזית. וכמובן שבסופו של דבר אכלה ארץ זבת, זה הביטוי של הגמרא, הביטוי של ארץ ישראל. אז הניסיון לגעת בכמה פרטים מסביב לתשעה באב שחל במוצאי שבת, וכמובן שאנחנו מסיימים בנבואתו של זכריה, שצום הרביעי וצום החמישי, הוא מונה שם גם את השביעי ואת העשירי, יהפכו לבית יהודה לששון ולשמחה, והאמת והשלום אהבו. תודה. רבי חנניה בן עקשיא אמר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יקדים תורה ויאדיר.